מקדים כמה שאלות גם בפרשה שלנו וגם בפרשה הקודמת. יש שאלה מפורסמת שכל המפרשים שואלים. משה רבינו, שהוא בא בטענה לריבונו של עולם, בתחילת הפרשה כתוב, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. אז אומר רש"י, ואיך ישמעני פרעה, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. משה רבינו אומר, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? אם הם לא שומעים לי, איך ישמעני פרעה? והפלא, שהרי התורה אומרת קודם לכן, פסוק לפני כן, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז כתוב בתורה מה הטעם שלא שמעו. לכאורה, אם זה הטעם, מה זה שייך לפרעה? מה הטעם הזה שייך לפרעה? הוא אומר, הן בני ישראל לא שמעו אליי, אבל למה הם לא שמעו? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אצל פרעה הבעיות האלה לא קיימות. אין קוצר רוח ואין עבודה קשה. אז זה שאלה שכל המפרשים שואלים. והשפת אמת, השפת אמת מתייחס גם לשאלה הזאת, אנחנו נראה בהמשך, אבל השפת אמת שואל שאלה נוספת. כתוב בתחילת הפרשה הקודמת, וישימו עליו שרים ניסים למען ענותו בסבלותם, והתורה ממשיכה ואומרת, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אומר רש"י, בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. ומיד אחרי כן הוא כותב דבר אחר, כן ירבה, כן רבה וכן פרץ. מטרשי מתחיל, וכאשר יענו אותו, בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. אז השפת אמת שואל, מה מביא את רש"י להכניס פה את הלב? בפשט הפשוט של הפסוק כתוב, וזאת הכוונה הפשוטה, שמה שהם מתכוונים לעשות פועל בצורה הפוכה. אומר השפת אמת, בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. מה הכריח את רש"י להסביר כאן דבר שלכאורה לא כתוב בפנים? אז התשובה, הוא אומר, מה שרש"י כתב אחר כך. דבר אחר, כן ירבה, כן רבה וכן פרץ. זאת אומרת, רש"י דייק בלשון. למה הפסוק מדבר בלשון עתיד? כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. היה צריך לדבר בלשון עבר. אז בפירוש השני הוא אומר, אין החינמי. מה שכתוב כן ירבה וכן יפרוץ, הכוונה היא כן רבה וכן פרץ. נו, אז למה כתוב כן ירבה וכן יפרוץ? אז אומר השפת אמת, זה מה שהביא את רש"י בפירוש הראשון שלו, לומר, בכל מה שהם נותנים לב לענות, כאשר יענו אותו, כתוב לשון עתיד. למה כתוב לשון עתיד? אז התורה מגלה שהריבוי והפריצה היה לא רק כנגד מה שהם עינו, אלא גם כנגד מה שהם רצו. בכל מה שהם נותנים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ. אבל אומר השפת אמת, זה שהתורה נקטה בפסוק הזה לשון עתיד, זה בא ללמד אותנו עוד נקודה נוספת. מה הנקודה הנוספת? הנקודה הנוספת היא שצריך להבין שהתורה כאן מגלה יסוד בכל ההתייחסות לעינוי ולעבדות ביציאת מצרים. איך צריך להתייחס לכך? ולמעשה זה מדרש. המדרש הראשון בפרשת שמות, המדרש הראשון בפרשת שמות דורש את הפסוק במשלי, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. כך אומר הפסוק, חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. אומר המדרש, אז יש במדרש כמה וכמה פירושים או כמה וכמה יישומים לפסוק הזה. איפה, באיזה אופן הוא מתיישם? אחד הפירושים בפסוק מובא כאן במדרש, כתוב כך. ואוהבו שחרו מוסר. זה הקדוש ברוך הוא על שאהב את... מי זה ואוהבו? אז הפשט הפשוט, הפסוק מדבר על, על, על אב ובן. חוסך שבטו, שונא בנו. מי שאוהב את הבן שלו, שחרו מוסר. אומר המדרש, ואוהבו שחרו מוסר, זה הקדוש ברוך הוא. על שאהב את ישראל. דכתיב, אהבתי אתכם, אמר השם, שהוא מרבה אותם בייסורים. שהוא מרבה אותם בייסורים. זאת אומרת, הביטוי של האהבה, הפסוק אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. אז הביטוי של האהבה, אומר שלמה המלך, אוהבו, מי שבאמת אוהב, שחרו מוסר. מי שבאמת אוהב, מייסר את הבן שלו. וההפך, מי ששונא, הביטוי לשנאה, הוא חוסך שבטו. מי שאוהב, הוא מייסר. האוהב מייסר. אז אומר, אומר, אומר המדרש, דכתיב, אהבתי אתכם, אמר השם. אהבתי אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, אהבתי אתכם. והמדרש אומר שהוא מרבה אותם בייסורים. אתה מוצא שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. וכולם לא נתנם להם אלא על ידי ייסורים. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם להם אלא על ידי ייסורים. התורה וארץ ישראל וחיי העולם הבא. התורה דכתיב אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. הפסוק אומר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. הפירוש הוא, כדי ללמוד תורה צריך להתייסר. אשרי הגבר, מאושר הגבר, אשרי הגבר, מאושר הגבר אשר תייסרנו יה. זאת אומרת, מדובר פה על לימוד שהקדוש ברוך הוא מלמד את האדם. אשר תייסרנו כה, הפירוש הוא, אתה מייסר, ומי המלמד? ומתורתך תלמדנו. אז אשרי הגבר שההקדמה ללימוד תורה שלו זה אשר תייסרנו, אשר תייסרנו כה. והמדרש אומר, וכולם לא נתנם להם אלא על ידי איסורים. פירושו של דבר שאין אפשרות לזכות במתנות האלה אלא על ידי איסורים. אז המדרש אומר, תורה, וזה הפסוק הזה, אשרי הגבר, ארץ ישראל, דכתיב, וידעתיים לרבך ואומר, מה כתיב אחריו, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ואומרים כאן המפרשים, סוף הדיבור, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. זאת אומרת, הסמיכות של הפרשיות מוכיחה שכדי שהקדוש ברוך הוא יביא אותך אל ארץ טובה, אומר הפסוק, כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. והתוצאה היא, והביאך השם אלוהיך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים. אבל כדי לזכות בארץ הטובה, צריך להתייסר. ואותו דבר, העולם הבא. שלוש מתנות טובות נתנם הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אל ידי איסורים. אז אומר השפת אמת, זה מה שכתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הדרך לריבוי, הדרך לפריצה, זה דווקא וכאשר יענו אותו. דווקא וכאשר יענו אותו, אין דרך אחרת. הרי יציאת מצרים זה הקדמה למתן תורה. יציאת מצרים היא הקדמה למתן תורה. היכולת לקבל את התורה בהר סיני היא באה דווקא על ידי האיסורים של יציאת מצרים. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. יותר מזה, הפשט הפשוט של הפסוק, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, כמו שאמרנו קודם, קודם כל התורה מציינת שמה שהם רצו לעשות עבד בדיוק בכיוון ההפוך. הם מענים אותו, וכל המטרה של העינוי זה פן ירבה, פן ירבה, ולא רק זה הם לא יכולים לעצור את הריבוי, אלא הוא מתרבה יותר. וכמו שרש"י מביא, הריבוי הוא לא רק נגד מה שהם מענים, אלא הריבוי הוא נגד מה שהם חושבים לעשות, נגד המחשבות. אבל כתוב כאן יסוד נוסף, אומר השפת אמת. כתוב כאן, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, זה לא רק, וכאשר הזה לא בא לומר רק שיש יחס שווה או יחס הפוך בין העינוי לריבוי, אלא וכאשר יענו אותו, הפירוש הוא זה גם ציון של זמן. אתה צריך לדעת שכיוון שזה הסדר, זה הסדר, סדר הקניין של הדברים האלה, כמו שכתוב כאן, הוא דווקא על ידי איסורים. אז כשאתה נפגש, אתה נפגש עם מצבים של עינוי, וכאשר יענו אותו, תדע לך שזה עומד לפני ריבוי ופריצה. מגיע שלב שהם צריכים להתרבות. מגיע שלב שהם צריכים לפרוץ. אז כשאתה נפגש עם מצב של עינוי, תדע שאתה עומד, אתה למעשה עומד לפני שלב של ריבוי ופריצה. וכאשר יענו אותו, באותו זמן שמענים אותו, זה סימן שהוא צריך להתרבות ולפרוץ. אבל יש פה נקודה נוספת. כאן אנחנו מגיעים לעוד שאלה. בפסוק כתוב, בפרשה שלנו, כתוב בפסוק, אחרי שמשה רבינו אומר, טוען כלפי ריבונו של עולם, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים, אומר הפסוק, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, הוא ציווה אותם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה הוא ציווה אותם? אז מספיק היה לכתוב, וידבר השם משה ואל אהרון, ויצווהם להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה המשמעות של המילים, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים? אז כתוב ברש"י, ויצווהם אל בני ישראל, ציווה עליהם להניגם בנחת ולסבול אותם. יש פה קושי. מה? כמו שאמרתי, היה צריך להיות כתוב, וידבר השם אל משה ואל אהרון, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה גם כן חזרה, אבל לפחות למשפט הזה יש תוכן. אבל מה זה ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים? מה זה ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים? אז רש"י התקשה, ורש"י אמר, מה הוא ציווה אותם אל בני ישראל? ציווה עליהם להניגם, אז זה לא כתוב בפסוק, אבל זאת כוונת הפסוק. מה הוא ציווה אותם אל בני ישראל? ציווה עליהם להניגם בנחת ולסבול אותם. ומה הוא ציווה אותם אל פרעה מלך מצרים? הוא אומר רש"י, ציווה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. ציווה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. אומר רש"י, זה מדרשו. זה מדרשו. ופשוטו, ציווהם על דבר, על דבר ישראל. לא אל בני ישראל, זה על בני ישראל. ועל שליחותו אל פרעה. המילה אל פה מתפרשת במובן של על. אבל כתוב אל. בירושלמי, בראש השנה, בירושלמי, במסכת ראש השנה, כתוב על הפסוק הזה, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אומר הירושלמי, ציווה אותם על שילוח עבדים. ציווה אותם על שילוח עבדים. עבירו שילוח עבדים. מה זה שילוח עבדים? אז מביא הירושלמי בהמשך, במסכת ראש השנה, נדמה לי פרק שלישי, מביא הירושלמי שם את הפסוק בירמיהו. ירמיהו מוכיח את ישראל, מאשים את ישראל, בזה שלא שילחו את עבדיהם, עבדיהם העבריים, לא שילחו אותם בשנה, אחרי השנה השישית, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז ירמיהו מוכיח את ישראל, ולא רק מוכיח את ישראל, הוא אומר שהגלות באה כתוצאה מזה שלא שמרו על הציווי הזה בתורה, של שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. הירושלמי אומר לכאורה זה פרשה בתורה, פרשת משפטים פותחת עם הציווי לשלח עבדים. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז זה פרשה בתורה, אבל אומר הירושלמי, מה הכוונה של התורה? כאן, בתחילת פרשת וערה, שהתורה אומרת, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה זה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? הכוונה היא על שילוח עבדים. מה פתאום הוא צווה אותם כאן על זה? מצאנו פרשיות שקדמו למתן תורה. הגמרא אומרת, ורש"י מביא, כן? מצטוו על שבת ודינים עוד לפני מתן תורה. יש מצוות בתורה שעם ישראל הצטווה עליהם עוד קודם מתן תורה. אבל עד כדי כך, בפרשת וערה, אומר הירושלמי בפסוק הזה, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה זה להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? שילוח עבדים. המצווה לשלח עבדים. מדוע זה דוחה כל כך שזה צריך לאמר כאן? הירושלמי אומר, זה מה שהתחדש כאן. אז מובא בשם גדולי הדורות שאמרו כאן הסבר מדוע ציוו אותם כאן. בגלל שהיה הרי אנחנו מדברים עכשיו על שעה שהם עומדים להשתחרר מהעבדות. הם עכשיו עומדים להשתחרר מהעבדות שלהם. מצד אחד, כמו שאמרנו, העבדות נדרשת, יש בה צורך, וכמו שראינו, הפסוק אומר, אוהבו שחרו מוסר, אהבתי אתכם, אמר השם, ומי שאוהב מייסר, אין דרך אחרת. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, הם עומדים לצאת מן העבדות. הם יוצאים מהעבדות. המכות מוציאות אותם לאט לאט מהעבדות. אז הם עומדים לצאת, הם אומרים להשתחרר. בשעה הזאת, שאדם משתחרר מעבדות, הוא רואה את ההבדל. הוא חש על הגוף שלו. הוא רואה מה ההבדל בין מציאות של עבד למציאות של אדם שהוא בן חורין. כשאדם חש על הבשר, על הגוף, את מה שעובר עליו, לצוות אותו אז על שילוח עבדים, האוזן אז תהיה קרויה הרבה יותר. אחרי כן, אחרי שכבר אדם משתחרר, אדם יצא לחופשי, להיזכר, הכל הולך אחר החיתום. אדם שוכח מהר מאוד את מה שהיה. עכשיו טוב לו, עכשיו הוא בן חורין. אבל התורה מצווה אותו על שילוח עבדים ממש ברגע שבו הוא יכול לחוש את ההבדל בין מציאות של עבד למציאות של בן חורין. טוב, אבל עדיין הדברים צריכים הסבר. ואנחנו ננסה להסביר אותם יותר. הפסוק אומר בתחילת פרשת משפטים, בתחילת פרשת משפטים כתוב, ידוע לכולם, גם ידועה הדרשה, הפסוק אומר כך, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. כתוב אחר כך, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. שואלים חז"ל, ידועה דרשת חז"ל בגמרא בקידושין, מדוע הרציעה היא באוזן? למה רוצים את האוזן? יש מקום לשאול למה רוצים בכלל, אבל למה רוצים את האוזן? אוזן זו ששמע על הער סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, אוזן זו תרצה. את הרציעה באוזן, אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו. הולך אותו אדם וקונה אדון לעצמו. התורה אומרת, כי לי בני ישראל עבדים, אז מה פירוש כי לי בני ישראל עבדים? כי לי בני ישראל עבדים, הפירוש הוא המציאות, גם הפסוק אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה מבית עבדים? הרי אנחנו נעשינו, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, קנה אותנו להיות עבדים שלו. הפכנו להיות עבדי המקום. נכון. אבל הפירוש הוא כך. חז"ל אומרים, לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. אז מה פירוש עבדי הם ולא עבדים לעבדים? עבדיים ולא עבדים לעבדים, הפירוש הוא, משום שאם אדם הוא עבד למישהו אחר, הוא לא יכול, זה סתירה מוחלטת לעבדות שלו לבורא. מציאות של עבדות למישהו אחר, שעיבוד למישהו אחר, מבטל את היכולת שלו להיות עבד לבורא. אז הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, כדי שיהפכו להיות עבדי השם, אבל ההוצאה ממצרים היא נדרשת, משום שאחרת היא עומדת בסתירה. זה לא יכול ללכת יחד. לא יכול להיות מציאות שאדם הוא עבד, ולכן אומרים חז"ל, אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, הפירוש הוא שאיבד את עצמו למישהו אחר. זה ביטול של היכולת להיות עבד השם. זה לא יכול להיות יחד. לא יכול להיות יחד. אז אוזן זו תרצה. אוזן זו תרצה. אבל למה דווקא האוזן? למה דווקא האוזן? אז כתוב, אוזן זו ששמע. אבל האמת היא שיש פה עומק יותר גדול. יש ברבנו יונה, בשער השני, אז אומר הרבנו יונה כך, השער השני באות י' ב', אומר הרבנו יונה כך, עוד אמר שלמה עליו השלום, במשלי, מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם, כך כתוב, מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. זה אלה שני פסוקים במשלי. אומר רבנו יונה, ויש לכל חכם לב לדעת, כי לא ייתכן שחיבר שלמה עליו השלום דברים בתהילים כאלה חינם בתוך דברי המוסר ויראת השם. מה שמתכוון הרבנו יונה לומר, שכשאתה קורא פסוק, את הפסוק, אתה לא מבין מה זה שייך. כל ספר משלי הוא ספר מוסר. מה המוסר כאן? מה הוא רוצה להגיד כאן? מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה תדשן עצם. מה הוא מתכוון לומר? אומר רבנו יונה, לא ייתכן שחיבר שלמה עליו השלום דברים תהילים כאלה חינם בתוך דברי המוסר ויראת השם, כי הרי כבר העיד עליו הכתוב במלאכים א', היחכם מכל האדם. אז אני אסביר לך פשט בפסוק, אומר רבנו יונה. אני אסביר לך מה כתוב כאן. אכן, זה פשר הדבר. מאור עיניים ישמח לב, העין עבר נכבד מאוד, כי יראו בו את המאורות המסמכים את הלב. העין היא עבר חשוב מאוד. אבל, אומר רבנו יונה, נכבדה ממנו האוזן. לאוזן יש מעלה יותר גדולה מן העין. מדוע? כי, אומר רבנו יונה, כי ישמעו בה שמועה טובה, המדשנת את העצם, שאין בו ההרגשה ולא ידושן במאור עיניים בלתי בתענוג יתר. ואת הרבינו יונה עושה פה הבחנה בין האוזן לבין העין. העין מדושנת בתענוג שהוא יתר, אבל נכבדת ממנו האוזן, כי ישמעו בה שמועה טובה המדשנת את העצם. וכן אמרו זיכרונם לברכה, אומר הרבנו יונה, כי האוזן נכבדת משאר האיברים. האוזן חשובה יותר מכל האיברים. איך אני רואה את זה? שאם סימא את עינו, אדם חבל בחברו. אדם חובל בחברו חייב בחמישה דברים. נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. אבל אם סימא את עינו, אומרת הגמרא, אדם שמסמא את עינו של השני, נותן לו דמי עינו. מה זה נותן לו דמי עינו? כמה שווה עבד שיש לו שתי עיניים, כמה שווה עבד שיש לו רק עין אחת. המחיר של אותו אדם בשוק. אבל אם הוא חרשו, אדם גרם השני חרשות, הפך אותו לחרש. הוא נתן לו מכה על ה... עיקה אותו על האוזן, והפך אותו לחרש. הוא לא משלם כמה ששווה אדם חרש. הוא נותן לו את דמי כולו. הוא הרג אותו לגמרי. הוא גמר אותו לגמרי. אם אדם סימא לשני עין, אז הוא נותן לו דמי עינו. חרשו, הפך אותו לחרש, נותן לו דמי כולו. נותן לו דמי כולו. אומר הרבנו יונה, ואין האדם חייב לעבוד את השם יתברך בעבריו וחושם כולם, כי לעבודתו יצרם, כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו, אף כי באיברים הנכבדים אשר יצר בו, נתחייב לעבוד בהם את יוצרם. והעונש הגדול יתר מאוד אם יפריעם ממעשה מצוותיו, ועבודה לא יעבוד בהם, ולא כגמול עליהם השיב. אומר הרבנו יונה, ובאר אחרי כן, אני דילגתי קצת, כי תהיה עבודת האוזן, מה הערך של האוזן? מה הערך של האוזן? אומר רבנו יונה, כי תהיה עבודת האוזן בשמוע אל התוכחות. אדם מסוגל לראות, יכול לראות הרבה דברים, אבל כשאדם שומע תוכחה, הרי מה זה תוכחה? מה זה תוכחה? אדם מוכיח את השני, פירוש הוא, אני אומר לו, אני מסביר לו. אני מעביר לו בשכל את מה שאני יודע, כדי שגם הוא יבין. אז אומר, אומר, אומר הרבנו יונה, כי תהיה עבודת האוזן לשמוע אל התוכחות. ואמר, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. אוזן שומעת תוכחת חיים. פירוש, ראוי לשכון בין החכמים אחרי אשר יקשיב לתוכחתם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, נפל אדם מן הגג ונשברו איבריו. אדם נפל מן הגג, נשברו איבריו. צריך רתיעה ותחבושת על כל עבר מאיבריו, כל עבר שנפגע, ועצם מעצמיו. אבל החוטא אשר חטא בכל איבריו, אדם חטא בכל האיברים שלו, ונחשב כאילו רבתה מכה באיבריו מכולם, מכף רגל ועד ראש, שנאמר מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. והנה הקדוש ברוך הוא מרפא את כל איבריו. החוטא חטא בכל איבריו. הקדוש ברוך הוא, כשאדם נופל מן הגג ונשברות העצמות שלו, אז צריך טיפול לכל עצם, שבורה. יש 20 עצמות, צריך לטפל ב-20 עצמות. אדם חוטא בכל האיברים שלו. אומר רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא מרפא את כל איבריו ברטייה אחת. תרופה אחת מרפא את כל את כל המחלות. מהי התרופה? שמיעת האוזן. שנאמר, אומר ישעיהו הנביא, אטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו ותחי נפשכם. שמעו ותחי נפשכם. באמצעות השמיעה של האוזן, אדם יכול לזכות לחיים. אפילו על ידי העין, זה בלתי אפשרי. השמיעה של האוזן נותנת לאדם את האפשר באמצעות האוזן לרפא את האדם. ולרפא, כמו שהוא אומר, אדם שחולה בכל האיברים, שחטא בכל האיברים, הכל פגום. ברטייה אחת ניתן לרפא את הכל. אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. חרשו, הפכת האדם לחרש, הרגת אותו. אין אפשרות לרפא אותו. אין אפשרות לרפא אותו. צריך להבין, אדם שרוצה, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. האדם הזה רוצה להשתעבד למישהו אחר. כשאתה משתעבד למישהו אחר, למעשה, השעיבות שלך למישהו אחר, זה שעיבות של האוזן. אתה עכשיו חייב לשמוע רק לו. מה שהוא יגיד לך, זה מה שאתה עושה. ולכן אומרת התורה, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו. מה פירוש קנה אדון לעצמו? אדון לעצמו זה לא נורא. אבל האדון לעצמו פירושו של דבר, הוא ביטל את האוזן שלו. הרי מה שעכשיו הוא מחויב לעשות, זה לשמוע על האדון שלו. מה שהאדון שלו, זה המשמעות של עבדות. זה המשמעות של עבדות. אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, אוזן זו תרצה. האמת היא שאדם יכול להיות עבד לאדם גדול. הוא יכול לבטל את האוזן שלו, אבל אם אדם יהיה עבד של אדם גדול, אז זה לא כל כך נורא. אבל החמור, ולכן התורה מתייחס לזה כל כך בחומרה. ביטול האוזן שלך זה הכלי שדרכו ניתן לרפא אותך. באמצעותו אפשר להעביר אליך מסרים של חוכמה, מסרים של דעת. הצינור שדרכו עובר לאדם, מסוגל לאדם לקבל את החוכמה, מסוגל לאדם לקבל את הדעת, זה האוזן. אוזן שומעת, תוכחת חיים, בקרב חכמים תלים. האדם שיודע שהאוזן היא מסוגלת לשמוע את התוכחות, הוא נמצא תמיד עם חכמים. הוא נמצא עם חכמים. אז מצד אחד אנחנו באים ואומרים, מצד אחד, כמו שאמרנו, אנחנו באים ואומרים, צריך לדעת שהעבדות במצרים היא הכרח, הכרח, מדוע? משום שכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת להשיג, כמו שאוהבו שחרו מוסר. חוסך שבטו, שונא בנו. האדם שחוסך את השבט, יש מצבים שבהם צריך להקות, צריך לייסר. צריך לייסר. אז צריך לדעת שהוא שונא. ולהפך, אוהבו שחרו מוסר. אוהבו שחרו מוסר. האדם שאוהב באמת את הילד שלו, באמת אוהב את הבן שלו, הוא מייסר אותו. הוא מייסר אותו. ולא רק מייסר אותו. כתוב שחרו מוסר. שחרו הכוונה היא בשלבים הראשונים, בשחרית, בשחר. הוא דואג לייסר. משום שהאיסורים האלה, באמצעותם, הבן קונה את החיים. אז מצד אחד העבדות במצרים היא הכרח, משום שכמו שאמרנו, כדי לקבל את התורה, מוכרח להיות מצב של עינוי. מוכרח להיות מצב של עינוי, אין דרך אחרת. שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. הפירוש הוא, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אבל מצד שני, צריך לדעת שהעבדות יש בה מגרעת. יש בה מגרעת. והמגרעת היא, כמו שאנחנו רואים כאן, המגרעת היא, הבעיה עם האוזן. אתה על ידי זה שאתה הולך ומשתעבד למישהו אחר, אתה למעשה גורם לכך שהאוזן שלך הופכת להיות אוזן שמשעובדת למישהו אחר. זה לא רק ביטול החירות, זה אי היכולת לשמוע, אי היכולת לקבל. אז אוזן זאת ששמע על הר סיני, עבדיים ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, אוזן זאת תרצה. אוזן זאת תרצה. לפי זה, אנחנו מבינים מאוד את מה שכתוב, את מה שכתוב בפרשה. הפסוק אומר, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה. ולא שמעו אל משה. הם לא מסוגלים לשמוע. משה רבינו מצד אחד נצטווה לגאול אותם, אבל לא שמעו אל משה. אין פה שמיעה, אין יכולת לשמוע. זה לא רק אין שמיעה. אין יכולת לשמוע. משום שכשאדם הוא משובד, וכשאין יכולת לשמוע, אז כמו שאומר הרבינו יונה, חרשו נותן עוד מי כולו. אדם כזה שלא מסוגל לשמוע, הוא כבר לא אדם. הוא לא אדם. הוא לא מסוגל. אין דרך לרפא אותו. זה מה שאומר. אין דרך לרפא אותו. אומר משה רבינו, וידבר, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אין בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמע איני פרעה? אז מה הפירוש? אז קודם כל, אין בני ישראל לא שמעו אליי. היכולת לרפא היא בתנאי שלא יהיה מצב של עבדות. כרגע, במצב הזה, הם לא מסוגלים. הם לא מסוגלים. הרי אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלים. כאן לא יכול להיות. אני יכול לדבר, אבל כשאין אוזן זה לא יעזור. אומר השפת אמת, אם הם לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? הפירוש הוא, שאלנו קודם, שואלים המפרשים, הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח או מעבודה קשה, מה זה שייך לפרעה? מה זה שייך לפרעה? אומר השפת אמת, נכון. אבל כדי שפרעו ישמע, זה מוכרח להיות קודם על ידי השמיעה שלהם. זה הצינור להעביר את המסר לפרעו חייב להיות פתוח. קודם כל, השמיעה צריכה להיות שלהם. אם לא תהיה שמיעה שלהם, אין סיכוי שפרעו ישמע. משום שהדרך להשמיע לפרעו היא דווקא על ידינו. וזה מה שאומרת התורה אחר כך. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה זה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים? רואים הפרשים שהכוונה היא, השלב הראשון של הגאולה זה להבין, שאתה סובל. להבין שאתה סובל. להבין שיש פה סבל. כי אדם שהוא משובד, הוא גם לא מבין שהוא נמצא במצב כזה שהוא נחות דרגה. הוא לא בן אדם. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הכוונה שקודם כל תבין שאתה סובל. שאתה נמצא במצב, כשאתה משובד, זה סבל. העבד הוא לא רק עבד. העבד הוא עבד בנשמה. התפיסה שלו אומרת שככה צריך להיות. אז והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, קודם כל תרגישו סבל. תרגישו שאתם נמצאים במצב שהוא לא מתאים לכם. זה השלב הראשון. השלב הראשון. כל מקום, אז יש פה שתי הסתכלויות. מצד אחד, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כמו שאמרנו. כשמענים, זה סימן שאתה עומד לפני מצב של ריבוי ופריצה. כשיש עינוי וכשיש ריבוי בעינוי, פירושו של דבר שזה סימן לגאולה. וכאשר יענו אותו, כמו שאמרנו, לא רק התאמה, לא רק כנגד, לא רק יחס שווה או יחס הפוך, אלא גם ציון של זמן. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל מצד שני, מצד אחד, כמו שאמרנו, ואוהבו שחרו מוסר, צריך להבין שהעבדות הזאת היא לכתחילה. זה לא עבדות של בדיעבד. אין דרך אחרת. זה עבדות של לכתחילה. את השלב הזה חייבים לעבור. את השלב הזה חייבים לעבור לפני שמקבלים את התורה. את השלב הזה חייבים לעבור לפני שקונים את ארץ ישראל. והשלב הזה חייבים לעבור אותו כדי לקנות את העולם הבא. אין דרך אחרת. זה הדרך. אבל מצד שני, צריך להבין שכדי להיות עבד השם, כדי להיות עבד השם, לא יכול, זה עומד בסתירה מוחלטת לעבדות למישהו אחר. זה עומד בסתירה מוחלטת לעבדות למישהו אחר. משום שעבדות היא, כמו שאמרנו, בעיקר, ולכן התורה כל כך הקפידה, היא בעיקר ביטול האוזן של האדם. ביטול האוזן של האדם. כשאתה משובד למישהו אחר, פירושו של דבר שאתה שומע מישהו אחר. אתה לא יכול, לא רק שאתה שומע מישהו אחר, אתה לא יכול לשמוע. איבדת את יכולת השמיעה. הפכת לחרש, מבחינה מסוימת. אז, מצד אחד, יש פה הסתכלות שאומרת, העבדות היא עבדות לכתחילה. אבל מצד שני, צריך לדעת, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו ביציאת מצרים, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים. עבדיים ולא עבדים לעבדים. כן, התורה אומרת מה שאמרנו קודם. וידבר השם, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אז הוא מצווה אותם גם אל ישראל וגם אל פרעה. את מה הוא מצווה? להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, מה פירוש? צריך לדעת שהמציאות הזאת לא יכולה להימשך. מצד אחד היא נדרשת, אבל מצד שני היא עומדת בסתירה לכל המושג של, 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 של עבד השם. להיות עבד השם לא ייתכן להיות במצב של עבדות. אז אומר הירושלמי, כאן בשעת המעבר מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, באה התורה ומצווה, עכשיו, כשאתם רואים את ההבדל, כשאתם עומדים לחוש בהבדל הזה שלפני היציאה לחירות, תדעו, הבסיס לכל עבודת השם שלנו, הבסיס לכל עבודת השם, זה להיות עבד השם. ועבד השם, פירושו של דבר, אתה לא עבד למישהו אחר. אתה לא עבד למישהו אחר. אם אתה עבד למישהו אחר, זה לא יכול ללכת יחד. לא יכול להיות שעיבוד למישהו אחר זה עומד בסתירה לעבדות לריבונו של עולם. עבד השם הוא לבד חופשי. ואת זה התורה מדגישה כאן.
למה
פרעה
לא יכול לשמוע?
בבקשה?
למה פרעה לא יכול לשמוע? מה אתה לא יכול לשמוע?
אמרתי, זה לא קל וחומר. אמרתי, השפת אמת אומר, הדרך שפרעה ישמע היא קודם כל שעם ישראל ישמע. אין דרך לגאול את ישראל מפרעה, רק דרך השמיעה של כלל ישראל. כל, קודם כל, כלל ישראל צריך להבין שהוא נמצא במצב ש... יש בנציב, על פרשת השבוע, הנציב אומר, התורה במקומות מסוימים כותבת שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ביד חזקה. במקומות אחרים כתוב וזרוע נטויה. ויש מקומות שכתוב בהם ביד חזקה וזרוע נטויה. אז הוא אומר, מה זה ביד חזקה וזרוע נטויה? מה זה יד חזקה ומה זה זרוע נטויה? בהגדה של פסח כתוב, ביד חזקה זו החרב. המגיד, הוא אומר, ביד, נדמה לי, ביד חזקה זו החרב. אז אומר הנציב... מה? אחד הדבר ואחד החרב. על, על, על יד חזקה נדמה לי כתוב החרב, ועל זרוע נטויה כתוב הדבר. מכל מקום, הנציב שואל, מה ההבדל? אז אומר הנציב שבמדרש כתוב, במדרש כתוב שיש יש שני תיאורים. תיאור אחד, שההוצאה של ישראל ממצרים הייתה כאדם שמחזיק ציפור ביד, ובא השני ורוצה להוציא ממנו את הציפור מהיד. אז זה שמחזיק את הציפור, אומר המדרש, אם הוא רוצה, הוא חונק אותה. הוא מורח אותה ביד. אז גם לי, גם לך לא יהיה. גם לי, גם לך לא יהיה. זה תיאור אחד. אז הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל גם כשהציפור היא ביד של פרעה. ותיאור שני כתוב במדרש, מדרש ידוע, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. כעובר ממאימו. מכניס ידו לרחם ושולף את העובר מתוך הרחם. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מה זה קרב? קרביים, מאיים, כביכול. כן? לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אומר הנציב כך. יש, הגמרא אומרת, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שפזרן בין האומות. מה זה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל? פירוש הוא, שהרי בגלות ישראל נתונים, כן? מי נתן יעקב למשיסה וישראל לבוזזים? ישראל נתונים נשלטים על ידי עמים אחרים, אז יכולים לפגוע בהם. אבל כיוון שהם מפוזרים, אז נניח שעם אחד יפגע בהם. יש יהודים גם במקום אחר, הם מפוזרים בכל העולם. אז דקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרן בין האומות. פזרן בין האומות. אבל במצרים, זה לא היה כך. בגלות מצרים, עם ישראל כולו נמצא בידיים של פרעה. נמצא בידיים של פרעה. אז פרעה, אם הוא רוצה, הוא יכול, כמו שאמרנו, התיאור הוא התיאור של הציפור בידיים. זה ציפור ביד. נו, אז מה עושים כשיש מצב כזה, שאדם מחזיק ציפור ביד ואני רוצה לשחרר את הציפור? וכמו שהמדרש אומר, הוא יכול למוח אותה ביד. מה אני אעשה? אז אומר הנציב, במצב כזה, כשאתה רוצה לשחרר את הציפור, אתה תקע אותו בלי מנוחה. תקע אותו בלי מנוחה. אז הוא אומר, הרי כתוב שהיו 10 מכות, אבל בין המכות היה הפסקה, כך אומר המדרש. אבל זה מה שמחדש בעל ההגדה. שביד חזקה זו החרב. הכוונה, בין מכה למכה, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם מנוחה. איך? הוא הרג בהם. תוך כדי, בין מכה למכה, היו מכות. היה טיפול שונה. כן? דן, ספרדיה, קינים, היה סדר. אבל בין מכה למכה, הוא דאג שלא תהיה להם מנוחה. כדי שלא יוכלו להתייעץ, לחשוב, אולי נמח אותם. אולי נמח אותם. זה מצד אחד. מצד שני הוא אומר, כתוב, כמו שאמרנו, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. להוציא עובר ממי אמו, קל מאוד אם העובר רוצה לצאת. אבל אם העובר לא רוצה לצאת, זה הרבה יותר קשה. כן, בדרך כלל, תינוק נולד, אז הוא נפלט, כן? הוא מוציא את עצמו. אבל כל זה כשהוא רוצה. בעם ישראל היו כאלה שרצו להישאר שם, היה טוב להם שם. היה טוב להם שם. אז מה צריך לעשות? מה עושים במצב כזה? אז הוא אומר, אז זה מה שכתוב בזרוע נטויה. מצד אחד, ביד חזקה, ביד חזקה, כמו שאמרנו, זה לדאוג לכך שהם לא יוכלו לחשוב ולהתייעץ, אולי, כיוון שכל ישראל מרוכזים אצלנו, נמחה אותם. גם לי, גם לך לא יהיה. אבל מצד שני, בזרוע נטויה, זה נועה, זה, התורה באה ואומרת שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל בזרוע נטויה, הכוונה היא שגם אלה שלא רוצים לצאת, והקדוש ברוך הוא רוצה שהם יצאו, הם יצאו. וזה בזרוע נטויה. זה בזרוע נטויה. זאת אומרת, היה פה טיפול במצבים שונים, כמו שאנחנו רואים, כמו שהתורה מתארת. טיפול במצבים שונים. היה צורך לטפל בכל מיני מצבים. המצב הוא מסובך, אבל בכל מקרה, כמו שאמרנו, יש פה שתי הסתכלויות על הגלות של מצרים, על השיבוד, על העינוי. הסתכלות אחת שצריך להבין מצד אחד שזה מוסר שהוא הכרחי, איסורים הכרחיים, אבל מצד שני צריך להבין שהאיסורים האלה כשהם באופן זמני הם נצרכים, אבל להפוך את זה לסדר קבוע, זה ודאי עומד בסתירה לכל עבודת השם. ברור? זה, וזה מה שראינו בפרשה שלנו. טוב. שבוע טוב.